גם את הדרישה המשונה של נבוכדנצר. גם על הדרישה הזאת שיגידו לו מה החלום שלו. אחר כך ראינו יכול להיות שדניאל לחשוף את החלום בדרך שהוא עושה את זה, ובעצם האמירה לנבוכדנצר, בעצם סדר הדברים בחלום, זאת אמירה משמעותית מאוד לגבי מקומו של נבוכדנצר. אני רוצה לראות הפעם את החלום עצמו, עוד פעם יותר שאלות מתשובות, יותר מחשבות גם נושא שהיה לי מאוד פשוט שלי כמה שמדבר עליו, לא ראיתי שמדברים עליו כל כך. נעלה ביחד, אולי מתוך זה המקומות שלי, אולי יצאו דברים נוספים. זה הדף של התרגום. אנחנו נתפקד עכשיו באמת בחלום עצמו, נראה מה אפשר עוד לעשות להתבונן, ועוד פעם חלומות שהם חצי נבואים, חצי... אנחנו צריכים להבין בהם. פסוק למד א', הייתי מתחילת החלום. מספר דניאל לנבוכדנצר מה הוא חלום. אנט מלכה חזה הוותה ועלו צלם חד סגי צלמה דיקן רב ויבי יתיר כאם וקבלך ורבי דחי. אתה המלך והיית בן צלם אחד גדול, צלם אשר הוא נכבד כמו שהוא גדול וזיווי יתר עומד לנגדך ותוארו נורא. הוא צלמה ראשי דידהב תב חדוי ודראו היא דכסה מאוי בירכתי די נחש. הוא הצלם אשר ראשו של זהב טוב, חזותיו וזרועותיו של כסף, בטנו ויריחיו של נחושת. שקו היא דפרזל, רגלו היא ומנהן דפרזל ומנהן דכסף, שוקיו של ברזל, רגליו מהם ברזל ומהם חרס. חזה הבטה עד התגזרת אבן דילה וידיים, ומחת לצלמה על רגלו היא בפרזלה וחספה והדקת הימון. ראית שנגזרה אבן לא בידיים והיקת הצלם על רגליו של ברזל וחרס ותדוק ותשחוק לגמרי אותם. בידיים דקו חחד הפרזלה חספה נחשה כספה ודהבה ודהבה רבו כאור מנעיד ריקאית ונשא הימון רוחה וחולתה לה השתכח להון אבנה דמיחת לצל מהוות לטור רב ומילת כל אר. אז הותגו כאחד הברזל והחרס הנחושת והזהב והוא כמוץ מגרונות הקיץ ותשא אותם הרוח ולמצאו בשום מקום. והאבן השריקת הצלם הייתה להר רב ותמלא הארץ. בנה חלמה ופשרי נאמר קדם אלה. זהו החלום, תורם נאמר לפני המלך. נאמר לפני המלך אנט מלכה המלך מלכיה דיאלה שמיה מלכותה חיסנה וטוקפה ועיקר יהב לך. אתה המלך, מלך המלכים אשר אלוה השמיים מחות וחוסד ועוד וכבוד יותן לך. לכל די דיירים בעינה שאחי ודבר אבל שמע יהב בידך והשלטח בכל הון אין תורי שדי דהב. כל משכנות בן אדם חד את הזה ואף השמיים נתן בידיך ומשיב אותך לכולם. אתה הוא הראש של הזהב. ותרח תקום מלכו אחרי ארה מנח ומלכו תליטה אחרי דינך שלי לשלט בכל ארה. אחריך תקום מלכות אחרת שנפשפלה ממך, מלכות אחרת שלישית של נחושת אשר תשלוט בכל הארץ, מלכו רביעה תבת עקיפה כפר זלה, כל כפל תפר זלה מהדק וחשל קולה, וכפר זלה דימערה כל אילן תדק ותירוע. מלכות רביעית תהיה חזקת ברזל, כמו שברזל מהדק וחורט הכל, כבזל אשר שובר כל, כך כל המלכויות תדק ותשבר. ודי חזית הרגליה ואצבעת מהן חשף בפחד, ואין את פרזל, מלכו פליגה תהל ומיץ בתעדיפה רזלה להביבה קולקה בדיחזית הפרטלה מערב בחשפתים. שראית הרגליים והצבעות מהם חרס היוצר ומהם ברזל, מלכות נחלקת היא. מעשה ברזל יגי חרס, כל אומת שראית הברזל מורב בחרס אותי. חרס אותי. מצבעת רגליים מנהן ברזל ומנהן חשף, מקיצת ברשותה, תאבת עקיף ומנה תאבת תבירה. מצבעות רגליים ברזל מהם חרס, מקיצת הברכות תהיה חזקה, מקצתה תהיה נשברת. תחזית הפרזל המערב בחשף תינה, מתערבין לאון בזרע נשה, ולא להבון דבקין דנה עם דנה, חדי פרזל הרב תערב חסב. שראית הברזל מעורב בחרס עתיד, מתערבין לאון בזרע האדם, ולא ידבקו זה עם זה, כמו שהברזל לא מתערב עם החרס. ויומהון דמחה אינון יקים אליה שמי המלכות היא להלמין לתתחבל, ומלכות על עם אחרן לא תשתבק, צדיק ודסף כל אילן מרכבתה, והיא תקום לאלמן. והמלכים האלה יקים אלוה השמיים, מלכות אשר עולמים לא תשחט, מלכות לעם אחר לא תעזב, תדוק ותכלה כל המלכויות, והיא תקום לעולמים. ולקבל דיחזת לדימטורה, התגזרת אבן דילה ועידים, ודגרת פרזל הנחש החספה כספה, ודהבה אלה הרב, עודה למלכה, מדי להבה אחרי עדנה, ויציב חל ממן פשרי. ולמרות אשר היית, מהר נחצב אבן לא בידיים, תדוק הברזל הנחושת, חרס וכסף וזהב, האלוה הגדול הודיע למלך מה שיהיה, אחרי זה ונכון, החלום למען פתרונו. מדיין מלכה נבוכדנצר נפל על אפו היא, ודניאל סגיד, ומנחה ונכוחין אמר לנס חלה. אז נפל על אפו המלך נבוכדנצר, והשתחווה לדניאל, ומנחה ונכוחין אמר לנס חלה. אני מלכה לדניאל ואמר, מנקשותי אל האחרון ואלי האלהים, ממראה מלכין וגלי רזים, ויחל זה למגלי רת הדינה. הרב הלך דניאל ואמר, באמת כי אלוהיכם הוא אלוהי אלוהים ואדון המלכים ומגלי הרזים שיכול גם לגלות רז זה. ידעי מלכה דניאל רבי, מתנן רב רבן סגיאן יהבלה והשליטה על כל מדינת בבל ורב סגני על כל חכים בבל. אז גידל המלך דניאל, מתנות רבות וגדולות נתן לו ומשיב על כל מדינת בבל. דניאל בא ממלכה אומניה אל דוויטה ממדינת בבל לשדרך וישח עבד נגו ודניאל בתרה מלכה. ודניאל ביקש מלך ופקיד על מלך את פקידי הנופל שטרח ומישך מחיה משלב עזריה ומשלב נגו ודניאל היושב בשער הבא. טוב, אם נסכם רק את המראה של החלום ואת השאלות העולות בתוכו, אז רואה דניאל ברוח קודשו את החלום שחלם נבוכדנצר. החלום הוא צלם גדול מאוד, מראה הוא נורא, יש לו ראש של זהר, וזרועות של נחושת, ומעיים של כסף, ורגליים של ברזל, ושקיים ברזל וחרס, וסביבות רגליים ברזל וחרס. והנה פתאום נוצרת אבן, באה אבן שלא בידי אדם, והיא מתחילה לרסק את הרגליים, עד כדי כך שכל הצלם הזה נדוק ונהיה לאפר, ואף ברוח ונעלם בינינו. ואז האבן הזאת הולכת וגודלת וגודלת ומלאת את כל הארץ. זה בעצם החלום. כשדניאל מפרש לו אותו, אומר לו, אתה מלכות שלו, אתה ראש הזהב, כי אתה קיבלת את כל המלכויות, זכית את המלכות הגדולה. אחרי כן מלכות שפלה ממך, ואחרי זה מלכות מסוג אחר, ואחרי מלכות שלישי. יש שם איזשהו דיון עם המלכות הרביעית שהיא מתחבבת עם אנשים, לא מתחבבת עם אנשים, כן חרס וכאלה. אני לא מתעסק בזה כי זה באמת... לא הפעם הזאת, ואז אותה אבן, זו הייתה מלכות האחרונה שהקדוש ברוך הוא ממליך בעולם, והיא תהיה מלכות נצח. כששומע את זה נבוכדנצר, משתחווה את דניאל, זה באמת החלום שלו, זה באמת פתרונו. נותן לו מלכות ומתנות. צריך באמת להתבונן בכמה דברים. אני צריך להתמקד, כי הכתיבו של חלום חבר נביא ודאי זה משמעותי מאוד, והרבה מאוד דברים. בוא נעשה פקד בנקודה חשבת של הנקודה הסופית של הפרק הזה. בוא תריבון באמת כמה דברים. קודם כל, מה זה כל הסימנים האלה? מה זה הזהב והכסף והנחושת והחרס והברזל? כלומר, מה משמעות החלקים האלה עד כמה שניתן להביא? וזה לא נעשה, אבל צריך ללמוד את זה. למה מלכות אחת קטנה בכסף, ואחת בזהב, ואחת בנחושת? ודאי זה משמעותי, כל מלכות מה היא? למה היא כזאת? ובעיקר מה שאני רוצה להתבונן היום זה בתפקיד האבן. מה זה האבן הזה? מה שכתוב עליה זה שהאבן לא בידי אדם. פתאום באה אבן. בין הזאת כותש את הרגליים, ואז הצלם נעלם, ואז האבן הזאת גודלת. זה הרמת למלכות האחרונה שהקים הקדוש ברוך הוא לעולם, ושיש לו בו המקום. זה ריבון בשתי דברים. קודם כל, גם באבן. למה אבן? למה דווקא אבן? המשמעות של אבן. אנחנו יודעים שאבן זה שתי השפות הפוכות. אבן זה גם דבר שבונים איתו, וגם דבר שסוכלים איתו. אפשר להרוג באבן. מה המשמעות של אבן הזאת? מה המשמעות שהאבן הזאת לא בידי אדם? לא רואה שום ידיים. גם לא חלק מהצל. משהו שמגיע ככה זה בחלל. פתאום מגיע אבן ומתחילה לפעול. מה משמעותה של האבן הזאת? בתהליך גדילתה הוא דווקא אחרי, בניגוד לצלם שבא בצורה ישרה, יש ראש, זרועות, ידיים, כל... אין מלכות אחת על חשבון אחת אחת. בבית חי יש ראש, אחרי זה שכתפיים זרועות, בטן, רגליים, זאת אומרת, זה כמבנה גוף האדם. לא שהראש בא על חשבון, כל דבר כמכל מצד תפקידו, עד הגעת פעם באבן, היא לא חלק מזה. לא רק שהיא לא חלק, היא לא גודלת, שהיא לא קוטשת את החלק הזה. וקודם כל, קודשת לחלוטין את הצלם הזה, ואז היא ממלא את כל הארץ. שזה תהליך שמופיע לכם חלום. צריך לתת להסביר אותו גם.
מה זה נגזרה אבן?
מופיעה. פתאום מגיע לכאן איזה אבן. מופיעה כאן בלי שמישהו מביא אותה, לא רואה מישהו שמביא אותה.
היא לא נגזרה מאיפה שהוא
כאילו? לא, לא. לא כך.
נגזרה
כמובן נגזרה? כן, כן. אני חושב שזה ברור, הסוגיה של אבן הזאת שלא בידיים חוזרת פעמיים, גם בהתחלה, פסוק למדלת, חזה הבטע עדי התגזרת אבן דילה בידי, וגם בסוף. לכן אני אומר שזה חוזרת פעמיים, זה היה נקודה עיקרית. פסוק ממהי, כל כבל די חזה את הדימטורה התגזרת אבן דילה בידי.
היא לא
מסוטטת, היא לא מסוטטת, היא לא בידי אדם, היא אבן כזאת היולית. אז אבן הסוגיה שאני חושב שהבדה משמעותית מאוד פה, ניסיתי למצוא עוד מקומות שבהם יש אזכורים של אבנים ואבן, ויש הרבה, והרבה משמעותיים, ועכשיו אני שלא שמתי לב, שיש הרבה מאוד אזכורים של אבן, דווקא בתחילת דרכו של עם ישראל, וגם בסוף דרכו. אבנים זו נקודה מאוד מרכזית. השאלה היא מה הסרט הזה משמעותה, מה עושה מגיבה. ודרך נס, נסעתי כמו מתברשו, שהרב מדבר על זה ישירות, בכלל זה משהו ש... אבל זה היה משהו בדרך נס. בואו נרווח. קודם כל יש הערה מקדימה של המלבים לכל האירוע הזה, שאני חושב שאחרי שאם הבנים את המלבים אפשר להביא את החלום. זה הערה מאוד חשובה. מה קורה לבוחדנצר עם החלום הזה? אומרים שאם המלבים היה למלבים חיבורים על השס הם ילמו לנו, כמו שאם המלבים היה לו חיבור על השס היה האחרון הכי נלמד בעולם, זה דויה שר גם בפרוס התרח בפרוס זה, אבל לא זכים, אולי זה לא סתם. כל אחד לא היה רואה לי כך אנט מלכה, אתה המלך רואה היית והנה צלם אחד גדול, הצלם הזה רב וזיבו הרבה עומד לגדיך ותוארו נורא. אתה יודע שהמלבים מתרגם, כן, מסביר את זה בעברית. אמרנו החלום הזה שראית מצד שענת מלכה. יראו לך חלום הנוגע למלכות הכללי אסוף כל הדורות. ומה שמע חזה הבטע? צלם הדחה. היינו שבעת התחיל דניאל לומר לו את החלום. שראה צלם גדול. באותו רגע מצטייר המחזה שנית לפני נבוכדנצר. וראה הייתה את הצלם שנית בין המחזה. ודניאל הרגיש בזה. ואמר לו, הצלם הזה שהוא עומד אתה לנגדך, אתה רואה אותו אתה, כמו שראית אותו בחלום. הוא ראה וזה ויתיר. והוא אתה קיים לכבלך, עומד מולך. כלומר, שא עיניך אתה, הוא רואה את כל פרטיו. וצייר בו גמיינים שהיה גדול וזיבר יותר ושתואר הנורא וכו' וכו'. והוא צלמה, זה כבר הרבה, זאת אומרת, הצלם הזה שקיים אתה לכבלך או שאתה רואה אתה, הוא הצלם שהיית בחלום, הבן תורא פרקי המחכמים. יש משהו שבניתוח של דניאל, שהוא כל כך מצליח לגרום לאיש החזק בעולם והרשע שבעולם לכאורה לפניו דרך, זה לא שהוא ספר לו מה שהיה. יכול דניאל, כשמתאר את החלום, הוא מחזיר את נבוכדנצר לחוויה שהוא חווה בשעת החלימה. חזה הבאת, אתה רואה. זאת אומרת, זה לא צריך להיות בשביל דניאל. כשאדם מספר משהו שהוא חווה, זה היה חוויה עמוקה, סיפור חזרה, סיפור הדברים, זה בעצם חזרה לחוויה הזאת. איך המטפלים לפעמים באנשים. זאת אומרת, אתה חוזר לחוויה הזאת, דניאל לא מספר לו מה הוא חלם ואתה לפירושים, ודניאל קודם כל מחזיר אותו לחוויית החלום. הפחד, למראה הנורא, לזיו הגדול של הצלם. עכשיו נמצא נבוכדנצר בתוך החלום מחדש. החלום, מה שאמרנו קודם, זה לא סתם שהוא היה מוכן להרוג את כל שרי בבל הזה שלא ידעו להסביר את החלום הזה. זאת אומרת, הייתה לו חוויה מאוד קשה, הוא קם שם סוער מאוד. כל כך הוא רוצה שיגידו לו מה הוא חלם, מה הוא חלם ומה פירוש החלום הזה. ועכשיו בעצם כשדניאל מצליח לספר לו את מה שהוא חלם, הוא חוזר בעצם לחוויה המופלאה הזאת ובשל לשמוע את הפירוש שלו, בשל לשמוע את המשמעות שלו. זה העוצמה של סיפור של דניאל, זה בעצם העוצמה של דניאל מתחבר לנקודת החלום של נבוכדנצר. וזה בעצם, אם תזכו שאתה אומר בהתחלה, זה נבוכדנצר חיפש. האם מישהו יודע מחכמים שמנהיגים את הבבל לחוות איתי ביחד את מה שהולך להיות? דניאל מתחבר לנקודה האלוקית שמביאה את החלום הזה במקודם.
זה מעניין גם ברמית, זה קשרי לחוויה.
כן, חוויה, כן. כמו שהוא חווה את הדברים, לא רק רואה אלא רק... המדרש, לפני שנראה, אני אומר רק כמו ציון, חלק כבר ראינו פעם, אני אומר, אני לא הולך להסביר את זה עכשיו, אבל לפחות שזה את המשמעות. אני אומר, המדרש בפורט, יש כמה מדרשים, יש חלוקה בין מי זה ארבעה, בכלל, מה זה ארבעה, מה זה ארבעה מלכויות, זה מלכות גדולה, שום עושה בטח במערל באור חדש, האם מלכות יש מלכות מלכות, לא מלכות מלכות, אמרה הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאתם רואים, מקום שתיים, ארבע מלכויות מתגאות ובאות עליכם, אני מצמיח להם ישועה מתוך שיעבוד. מה כתיב אחריו? שמן למור, זה מלך המשיח. שאמר שם מצמיח קרן דוד, ערך פני אל המשיח. ודניאל, היה רואה ארבע מלכויות אלו ומתיירא. וגם פרק ז', נכתיב את קריאת רוחי, אנו דניאל וגוד, לבנה וחסדי ראשי, יבהלוני, גם הוא נבהל כשהוא רואה את המלכויות האלה. ומה דניאל רואה? כיוון שהיה לנבוכדנצר את החלום, ובא דניאל ופתר לו, צלם שראית אנ תורש את דהב, חדול ודרעו דכסף, זו מלכות מדי. ותך תקום מלכו אחריי, הר המנח, מאוי ויחדי דנחש, זו מלכות יוון, יוון זה נחוש. ומלכות ליטה אחר הידי נחש, עלי נשאל בכל הרע, שכל ידי פרזל, זו מלכות רביעית שידו. מלכו רביעה תהיה ותקיף הכפרזל, יהיה מושל בכל ארץ כברזל שמעדי כולה. חכמים כותבים את הדברים האלה בין מלכות רביעית, תחת העול הכבד של רום, שמקדים את הברזל הנורא של מלכות רום. אלא המושלם כברזל וכחרס. מה עוד המצווה לברכה? המלכות הזו עתידה להשתמש במטבע של חרס. עשו חשבון, חרס זה דבר מתקלה, מתפורר. מלכות שיש לה ברזל, משתמש במטבע של חרס. מול הזהב של נבוכדנצר. דבר אחר, למה המשלה כברזל וכחרס, שעתידה להשתמש בברזל ובחרס. מה ברזל קשה, ככה מלכות קשה. מהחרס נוח להשתבר, ככה היא משתברת בפת. שברה כנבל יוצרים כתול, כלי החמור ולמצאים כתתו, חרס לחצות אש מיקוד ולחצות מים מגבל. יש לה עוצמות גדולות של חוזק, היא רשעה, היא קשה מאוד. רואו את זה בקינות של תשעה באב. ביטוי הזה, הראו לנו בני הדינה, וכאן בני אדום, הראו לנו מכל מלכי אדמה. את הרוע הגדול של חוט אדום היה האיסורים שאיסרו את עם ישראל בתקופה הזאת, היה קשה לכולם. דבר אחר, אבל מצד שני גם נפילתה בבת אחת, לא ישר מן הכלום. דבר אחר, לא משאלה בבת אחרת, שתדע להשתמש בכלי חרס. אני יודע מה המשמעות של זה. והוא היה רואה את מלך המשיח, שכן דניאל אומר, חזה הבטה, עד עם גברת, אבן, דילה ועידים, מחת לצלמן הגדול, לפרט המחת ובדקת עימו. אמר רבי שמעון מלקיש, זה מלך המשיח, מחת לצלמן לכל מלכות שער, עובדות עשרים לצלמן. יש לנו כאן את בבל, ומדי, ויוון, ועדו. שזה ארבעת המלכות שעושים במזרש. שהקשה של כולם היא אדום, והנוקשה הברזלית של כולם מצד אחד, והמתפוררת, חמר ונעלמת. מה זה סוגיית האדום? עכשיו בואו קצת נעשה לתבונן בייש. אחרי כל ארבעת המלכות האלה שמופיעות מהראש ועד הרגליים, פתאום מגיעה אבן מבחוץ. אבל בחוץ הזאת מתחילה בלשבור את האצבעות של הרגליים, מתחילה בלמטה. שוברת לאט לאט, עד שהצלם כולו מתאדים. הסוגיה של אבן, בחז"ל מחברים אותה עם האבן של יעקב אבינו, ושם בפרשה הראשונה שיעקב אבינו עצמאי, מופיעה אבן בכמה זוויות. בואו תראו בהתחלה. כמו שאני מתלה שמתי, אני יכול להגיד שלא שמתי את זה לפני דניאל, אלא כמה פעמים האבן מופיעה וכמה משמעותי. הכל יוצא לבית יעקב באר שבע, וילך הרם, ויפגע במקום, ואין לזה שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותה, וישקע במקום ההוא. אני מבין שרוצים לשכב באיזה מקום חשוב, אני מבין. למה זה חשוב לומר שהוא לקח מאבני המקום ושם מראשותה? שם סדים גם קצת, קרי טובה, למה זה חשוב לומר שהוא לקח מאבני המקום ושם מראשותה? מה יש באבן הזאת שצריכה לצליח לומר אותה? זה ממשיך. אחרי שהוא חולה, נושא אבו צוואר, את מה שמגיע לשמה ימה, ואנחנו לכל מיני ורדים בו, בעניין השם מצב עליו ומבטיח לו את הארץ, הארץ ששבו היה חלק מהזר אחרה, ואז אחר כך הארץ וכו'. ויקרא את יעקב בשנתו, ויאמר אכן ששם המקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר מנוע המקום הזה נזה כבד ולקוי זה שער השמיים, ואז השכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם לרשותיו, ויעשם אותם עצמו. המסכמינה של החלום זה לקחת את האבן שהייתה מתחת לראש ולשים אותה מצבה, על צוק של הראש. עכשיו זה ברור למה שים אותה בהתחלה, אבל מה חלמת שאלוקים יתגלה אליך מבטיח את הארץ, מבטיח שתחזור לפה, הבטחות של אברהם עוברות עכשיו ליעקב. מה זה האבן הזאת? למה היא משמעותית? למה היא חוזרת פעם? לא רק זה, האבן הזאת, האבן הזאת, לעשות עם הצלבה, יהיה בית אלוקים, וכו'. עוד פעם האבן. אז הוא שם, בתחילה הוא שם את האבן מראשותיו, אחר כך הוא עושה את האבן בצלבה, מה זה?
אבנים.
נתחיל מהאבנים, אחר כך זה אבן. מה?
אחר
כך יוצא קשם על הראשה, ואומר, האבן הזאת, לעשות עם הצלבה, יהיה בית אלוקים, האבן הזאת, לעשות עם הצלבה. מה הוא עושה, מה זה האבן הזאת? יוצא אבן אחרת. הרמב"ן דיין האם זה האבן הזאת שהוא שם הראשונה, וזה ככה אבן אחרת, עד כאן איזה דיון פה בסביבה. כשאמר הרמב"ן אמר שזה האבן, הוא כבר נוצר בבית אל, ובעצם האבן אחרת היה בבאר שבע, אני לא רוצה לקרוא חשבונות, אבל הוא מתעסק עם אבן, אבל רק בעניין טכני, זאת אומרת איזה אבן מדובר, אבל האבן הזאת ששם הראשונה, התורה מתייחסת אליה כאיזו נקודת מוצא משמעותית, שצריך באמת להתבונן.
זה גם היה נס עם האבנים. הם התלכדו לאבן אחת.
טוב, זה מתרש חשוב, אבל אנחנו נתחיל מהאבנים, אבנים כמה, ואחר כך אבן אחת בסוף. נכון, אז באמת השאלה, למה צריך להתנס עם אבנים? למה זה כך חשוב? אבל לא רק זה, אני חושב שגם זו, פתאום אני חושב שיש עוד, מיד אחרי זה יש עוד אבן. וישא יעקב רגליו, איזה ארץ אבני כזה. היער בני באר בשדה, ונשם שלושית רצון, ורוצים עליה כאילו לבאר ישקו הדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. יעשו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצון, וישיבו את האבן מפי הבאר במקום. סיפורי אבנים פה לא נגמרים. הוא הולך, עובר למשיך הלאה, ונחס לחרן, מוצא שם באר גדולה, כל הרועים באים לשם, ויש אבן גדולה על פי הבאר, וצריכים ביחד לגלול את האבן, כי אף אחד לבד לא יכול, ואז משקיעים את הצון ומחזירים את האבן למקום, שגם זה חשוב מאוד לומר, למה אתם יכולים להגיד את זה? הם עשו שם כל הדרים וגללו את האבן, ואחר כך השיבו את האבן לפי הבאר, אנחנו רוצים תזכיר עכשיו עם הלכות רועים, ומה הם צריכים לעשות עם האבנים. למה זה כתוב? למה זה חשוב? שמחזירים את האבן למקומה. ואז יעקב שואל את העם החי מה אתם, רואים שהביטוי הכי זה ביטוי קדמון, כן? חי, מה יתן? אבל סוג של אחווה. ואז הוא רואה את רחל, והיה כשהיה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, בצון לבן אחי אמו, והיה כשיעקב בגבורתו ויגל את האבן מעל פי הבאר. לא כתוב שהוא מחזיר, אבל הוא עולה את האבן על פי הבאר. את הביטוי הראשון לגבורת יעקב, זה גילת האבן. לא, לא, בניגוד לאירועים שקודש מחזירים, גוללים ומחזירים. תראה לו שוגל הקודש מחזיר, סתם מחזיר, נחזיר כולם ביחד. אבל יש כאן משהו שהוא, ההתעסקות הזאת עם האבן, שפי הביאה, עכשיו פעם האבן, פי האבן שאתה מראה, הביטויים החוזרים האלה, מורים מחשבה, למה זה כל כך חשבותי לה? למה התורה הייתה צריכה לכתוב את זה? את כל סיפורי האבן האלה. אבל גבורת יעקב היא חשובה כנראה, זה סוגיית האבן.
קר האבן
פה. קר האבן, כן. אני פה אנחנו קשורים לאבן. האמת היא שלא מצאת לי משהו נרחב. תראה קצת.
יעקב זה היה בירושלים כמישהו? המקום שהוא נרחב שם?
בטל. איזה ארוריה, איזה בטל, איזה
בטל. זה לא אבן השתייה או משהו.
כן, אבן השתייה. כן. מה אתה רוצה להגיד? למה את השתייה מתחילה מנהיזה? זה בשם, זה לא ינסטיין. הפתעה של השבת, זה מה שאנחנו צריכים לעסוק בזה השבוע, זה הפתעה של השבת. הפתעה של השבת, בסדר של חנוכה. שמענה יהושע, הכהן הגדול, אתה ורעיך, אנחנו צריכים לזכריה, שוב עוסקים באבנים. אתה ורעיך שוב לפניך, כי הנה, כי השם מופתנו, כי אני מביא את עבדי ציון. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, אבן אחת, שבעה עיניים. הנה מפתח פיתוחה לירושים וצבאות, ומשתיל את אבון הארץ לי ביום אחד, והם אמרו, אמונים השם וצבאות, תזכרו, יש לי רעהו, לתחת רגב ככה. אז קודם כל, דרך הפשט, בית שני, החווים שנמצאים שם, מפורש את הפיתוח, והצורים מפריעים לבנות את בית המקדש השני, אומר הקדוש ברוך הוא לזכריה, על אבן אחת, שבעה, אני משגיח על אבן בשבע עיניים, מה שנקרא, להשגיח בשבע עיניים, זה המקור. אני משיח האבן הזאת, כל אבן ואבן המקדש, ציפני אני דואג לזה. זה בסדר אמירה אלוקית. אבל בכל זאת, הכתוב, הנה האבן השתתי לפני יהושע, על אבן אחת, שבעה עיניים, עוד פעם, אבן ואבן שבעה עיניים. ראה שם המלאך, הדובר בבעירי נקי של יום משנתו, ואמר אליי, מה אתה רואה? ואמר, ראיתי בני מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות הנרות אשר ראשה. שניים זיתים עליה, אחד ימין הגולה ואחד על השמאלה. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? ויען המלאך הדובר בי לאמור אלי, ידעת מה הם האלה? ואומר לו אדוני, ואומר אלי, אלי לאמור, זה דבר השם זרובה לאמור, לא בחי ובכוח, כי אם ברוכי המרשים צבאות, מי אתה הר הגדול לפני זרובה למישור, והוציא את האבן הראשה, שעות חן חן לו. סוף ההפטרה. מה זה והוציא את האבן הראשה? את האבן שהתחילו איתה, זה האבן שמופיעה בתחת הנבואה, האבן אחת שבעה עיניים. אז הוציא את האבן הראשה, וזה מה שהוציא את האבן הראשונה, עושים עליה תשועות חנכים. אז גם פה מביאה האבן כמו משהו דומיננטי. זה מה שצריך לסבר. אנשים מביאים את השוואה גם ל... דוד שהורג את גוליית עם האבן, שם זה חמישה חלוקי אבנים. וגם הפסוק האחרון תעסיק את הרבה, יש עוד פסוק כמובן, אבל זה רק חלק. אמירת ההלל, פתחו לי שערי צדק, עבור עמוד היד, והשער השם צדקי יעבור, יבוא ובוא, ואז אחרי עוד חג, אני אתן את זה ישועה, אבן מעשו אבנים, הייתה לראש פינה. אז באמת צריך לתבונן באבן הזאת שבאה משלוש זוויותיה, גם באבן של יעקב אבינו, הכל הסדר שלו, גם באבן של זכריה, וגם באבן של הלב, אבן מסוע, בוא נראה אותה לראש פינה. אז באמת אני לא יכול להגיד שמצאתי משהו שהוא מאוד איזה, יש לי רמתי המצאתי, אבל אתה חושב, לא סתם רואה לבוחת נצר אבן שמכה שם, ודאי משמעותי, מה אנחנו מתבונים בדבר הזה? אבל אבן מופיעה כאן, אצלם היא מופיעה מפורש כמלכות האחרונה. האבן זה המלכות האחרונה, זה מלכות המשיח. גם בתרגום בספר זכריה, זה המקור שיש. הטבע אמר לי לממר, זה פתגם עד השם, זרובבל למור, לא בחילה ולא בגבורה, אלא הן ביורי אמר השם צבאות, זה תרגום הפסוק הראשון. ומה את חשיב המלכות הטיפשטה, קדם זרובבל? זה הפירוש של המילים, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? זאת אומרת, מי אתה חושב אדם במלכות טיפשה? הלא כמשרה ויגלי את משיחי דאמיר שמיים לקדמים וישלו בכל מרכבי. הוציא את אבן הראשה, אומר התרגום יוסף, זהו מלך המשיח, ויגלי את משיחי. ככה הוא מתרגם את הביטוי הזה, הוציא את אבן הראשה. אבן הראשה, מלך המשיח. אז זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. יש לנו הגדרה לאבן. צריך להבין למה זה ככה. מה שמשמעות של דבר הזה. רואים מציינים, נכון, זה מתערב תוך כדי הדברים. הרבה מציינים את הפשטות שלהם. כמו שעמד וכך רוצה לומר שיעקב אבינו כשנגיע לו במראה לא היה כל מוכן לנבואה, כך שהפגע בתנאי הנבואה שיהיה חכם גיבור ועשיר, כמו שאומר חז"ל, שלעומת שצריך שהנביא יהיה אמיץ לו בגיבורי, יעקב פגע במקום, היה להם שם מצד כיבה השמש כי פחד ללכת בלילה לבוא אל ירושר, והיה ברוח גבורה. אם אתה רואה שצריך את השיר נגד מנת העושר, לקח מאבני המקום ושם מרשותיו, ולא בידו קר וכסף לשכב עליו, כי אחרי פתאום במקום מביא לי מאומה, וזה חזרה שנפעד לקח כל השאלה. קצת החוכמה הוא שחר מקום. זאת אומרת, אבן, מי שישב כשישוע נלחם עם ישראל נלחם בעמלק במלחמה הראשונה, אז יושב משה על אבן. חוזר שם עזרים, הוא יכול להיות שזה על קרין, על קורסה, משהו יותר נעים. לא, הציבור בצער, אז גם משה רבנו בצער. זאת אומרת שאבן זה נקודה של פשטות, של צער, של... זה גם כאן. אנחנו מבינו שהוא שם אבן מראשותיו, זה סיים. הוא לא עומד בקטריון הנבואה שצריך להיות חכם גיבור ועשיר. כרגע הוא לא פנו לחוכמה, הוא ישן בדרך, אז הוא גם לא גיבור. הוא לא עשיר. אז שם את הראש על האבן. זה ציון הפוך, בכל זאת מראה לבריאה נבואה, אני חושב שזה משהו יוכל. אבל האבן קודם כל נמצא את הפשטות שלו. ודאי, אם יש בצלם הזה זהב וכסף ונחושת וברזל וחרס, אז החומר הכי פחות חשוב זה אבן. זה ודאי חומר נמוך מאוד. לא מספיק מכובד לסיבור רשמי. זה הנקודה הראשונה. אז אם נאסוף את הנתונים, אולי עוד נתון אחד, מקור שמונה, המדרש. המדרש בהמשך, המדרש לבחור משם, אז מנסה להסביר מה זה האבן הזו. ובזכות מה הוא משה, מלך המשיח באבן, זכות תורה, שישראל לגיעים, מה שאמר לתת לוחות, שאמר לוחות אבן, כי מזבא אלוקים. לא הלוחות, החומר שמצויים בו, זה אבן. אז אמר המדרש, כשהוא רואה את האבן מכה את הצלם, אבן זה התורה. לא אחר, בזכות יעקב, שכתוב משם רואה אבן ישראל. זה אומר המשך. יעקב נקרא אבן. יעקב עצמו נקרא אבן. משם רואה אבן ישראל. לא אחר, למה באבן? לשבר את לב האבן. שמה עושה אותי לב האבן מסרחה. אבל האדם הוא אטום בליבו, לא מוכן, לא פתוח לתיקונים ולשינויים, אז הוא לב אבן. שלא עושה אותי לבין מצלכם, הוא מחק לצלמה, זה הפסוק של המדניאל, שהוא מחלק כל האומות, שלמה בקה ערב של עתקי, באותה שעה ישראל יושבים בשקות לבטח, בעולם, שלמה, בשבוע היה לבטח, ובנו בתים, עשו קרמים ויש בלבטח. אז אם ככה נעשה לסוף את הנתונים לפחות שאנחנו נסים להתמודד איתם פה, אז יש לנו ככה, ראינו לפחות שלושה פרשיות של לבנים, שאתם כבר הבינו, שנכנס למקרה בעצם האבן, אבן שצא מרשותיו, אבן שגוי לא תפיע באר, ראינו את הנבואה בזכריה, שגם שם יש אבן הרושה, שוב עוד חן חנלה, ויש את האבן הזו של שבע עיניים, ראינו את האבן מעשו אבנים, את לוחות האבן, אז האבן זה נקודה, זה מוטיב משמעותי, חשוב, חוזר כמה פעמים, יש לו זרי תוכן, הוא רוצה לומר לנו משהו, יש משהו בנבואה לא סתם האבן הזה. ראינו שהמלבי מציין את הפשטות של האבן, שהיא ללא יוקרה, ללא, ודאי לא כסף אלא זהב, אלא שום מעמד מיוחד. תגור יוסף שאומר שהאבן זה אבן הראשת המלך המשיח. את המדרש שמציין שאבן זה גם תורה וגם יעקב נקרא עבור אבן ישראל.
גם שבנים במזבח מאבנים שלא
מתברזר מזבח אבנים תעשה, נכון? זה המזבח מאבנים, אמרתי שיש אם אנחנו פורסים את מושא האבן פה אצל אחד במדרש של תנחומה יש כמה גרסאות במדרש הזה, לכן לא יודע אם יש לנו פה את המסך הזה. זה האבן שיעקב אבינו הוא פה וזה האבן שיעקב אבינו כמו המדרש של תנחומה. בזכותו של יעקב שאמר משם רואה אבן ישראל, כי אבן השתייה שממנה הושתת העולם ויסוב את המקדש וכבועה עתידה. זה לא סתם אבן, לא, אני מוכן לצל לא רואה סתם אבן, אבן שהיא בעצם מה שקורה עליה בעצם נמצא המקדש, אבן השתייה ממנה הושתת העולם. החומר שאומר שאת העולם הוא אבן. ומי לאמור כאן יצא דוד המלך שנלחם בגוליה, שנראה מעין דמות הצלם הזה, והבעל כוחות עצומים מוקף בשריון של ברזל. דוד לוקח חמישה חלוקי אבנים שהפכו לאבן אחת, כן, חלפי לקבלת חבל, והיא חדרה את השריון הברזל והגעת גולת הגילו. בעצם לחדור את השריון של נבוכדנצר, לחדור את השריון של גוליה. אז זה משהו שהוא נגיע בקש שגם הרב מטפל. אבן דילו בידי, כל האבן הזאת היא אבן שלא באה בידיים של אדם. אבן כמו שבצאת חומר שלא השתנה מתחילת בריאתו, הוא אותו החומר כמו שנברא בששת ימי בראשית. גם התפרדות האבן מההר נעשית מעצמה שלא ידע אדם, וכל חלקי הצלם ראשו שהיה מזהב על תפרדותיו עם חומר שנאבד בידיו. האבן מסמלת את מלכות מלך המשיח, מסמלת ניצחון הכוח האלוקי וכל מעשה ידי האדם. זה הפסוק באבן יד, דבר שאבן כוחה הוא רק מהיד שזרק את האבן. זה נאמר, כאן נאמר, אבן זה לא בידי, אני חושב לא. בוא ניקח לסוד הראשון שהוא אומר, אני רוצה לעשות מוסרים, אבל אפשר להעמיק את זה קצת. אבן זו נקודה טבעית. זאת אומרת, מה שבסוף מנצח את המערכה של כל הצלם הגדול הזה, שהוא מראה נורא, שהוא חזק, שהוא עצמתי וכו', באותה נקודה שהיא לא השתנתה בכמו שהייתה ולא בידי אדם. זאת אומרת, כל החומר, כל מה שהאדם עושה, או הרוב הזה שמסביר אותו כאן בשביל סבר, בית המוסרי, אז אין הכי נמי, כל מה שעשה אדם בזהב, כסף, ולחושב יעשה אותו גדול ונורא וחזק, האבן בסוף מקצת איתו. היא החומר המקורי, היא חזקה יותר מהכל, היא שורדת בניגוד לכל שמתפורר, בחלום הזה הזהב, הכסף, אני יכול שאתה כל מתפורר נהיה כמו רוח אין המשמעות. האבן נשארת, האבן היא מאוד חזקה, היא מאוד יסודית, היא חוזרת לה, היא התחלה של הכל, והיא מעשה אלוקים. ואני אומר, זה מחזיר אותה מה שמענו משהו מתקדם, אומר לו דניאל נבוכדנצר, אתה חושב שאתה מלך העולם, שאתה גוזר אנשים ככה או ככה, יש סדר, אתה אמנם הראש של הזהב, אבל בסופו של דבר אבן פשוטה מאוד יכולה לקצץ אותך, וזה מה שיקרה בחטא. זאת אומרת, תדע לך, אתה חלק מסדר, יש ארבע מלכויות, יש סדר מסוים שאני חושב, סדר מסוים, יש היררכיה מסוים, אתה אומנם נמצא בראש, אבל האבן הזאת היא חזקה יותר ממך. הרב שולח אותנו למחשבה יותר עמוקה בזה אני חושב, וגם נמצא בדרשות בדבר השביעי, הוא מביא את הפסוקים שלנו. הנה הכתוב אומר בדניאל, בהתגזרת אבן דילה בידין ומחלת לצד, אבן שלא בידיים, בפירוש של דילה בידין, לפי דעתי, כי אם היה רצון השם יתברך לעכב את ישראל שישלימו הם בעצמם המעשים הטובים שכשרם לגאולה, הייתה אבן נקראת אבן דיבידי, שבידיים היו ישראל עושים את שכוני השלמותם. בזה ימחו לצלמה שהוא כוח הרע והקלקול של המציאות שאינו נותן מקום לגאולת ישראל. הכיוון שרצון השם יתברך הוא רק שהוא ישראל מוכנים קצת, אז השם יתברך ינת להם וינסיהם אל פשוט המעלה הראויה להם אחרי שהיא מורה כבונה ויקבלו איזו שלמות להכנה של מעלתם, אף על פי שלא יהיו עדיין מוכנים לגמרי, אם כן תהיה השבירה שעצים על ידי אבן לא וילין שלא עשו ישראל בידיהם, זאת המעלה. זהו מה שאמר בזוהר על פסוק נפלו לתוסיף קום בזוהרת ישראל, שלא תקום מעצמה כמעט אתם שכו להמידן, שלא יהיו ישראל מעצמה מלמדתם הנצחי כמו קודש שכו להביאו מידן.
תתתי לנסות להסביר את הנקודה הזאת. המעמדות הגדולים, היסודות הגדולים, הניצחונות הגדולים של ישראל, הם תמיד הם באים בעשי אנושית, ותמיד ישראל נדרשים להשתדלות, לעשייה, לכל התהליך שהאדם יכול לעשות, ותמיד הם הרבה מעבר לעשי אנושית. זאת אומרת, יש משהו בסדר, כשאומר אבן דלא בידין, אומר לו דניאל נבוכדנצר, המלכות של ישראל האחרונה, הרופאה של מלכות ישראל, היא לא בגלל שישראל יותר חזקים, או בגלל שישראל יותר צדיקים, או בגלל שהם יכולים לבאר בעצמם כל עבודה זרה שבעולם, אלא בצד הסדר הלכי שחל בהם. זאת אומרת, יש כאן משהו, זה לא בידיים שלנו, זאת אומרת, לא אנחנו אלה שמובילים את המהלך, וכביכול אלוקים מובילים את המהלך דרך ישראל. האבן, זה המלכות האחרונה, זה מלכות ישראל, אבל המלכות הזאת היא לא נצפית מתוך לא נגזירה בידיים. זאת אומרת, לא אנחנו תורכים ויוצרים אותה ועושים אותה ופועלים בה, זה כי יכול לעשות את המלך בעצמו. אולי אגיד את הבדים, אני אתן את זה למשל. בסדר הזה של דברים אלוקיים שקורים בעולם, הסדר שמופיע, או הסדר שבו צריכים להופיע העוצמות האלה, זה סדרים שבו כביכול האדם וכוחותיו הולך את המהלך האלוקי לפי דרכו של המהלך האלוקי, לפי דרכו של המהלך האנושי. כשבלעם רוצה ללכת את ארץ ישראל, האתון שלו לא מאפשר את זה. זאת אומרת, סדר הטבע, צורת החיים הטבעיים, אומרת הפוך. מה שיש פרק שירה, זאת אומרת שהטבע אומר את החיבור של האלוקים כשאדם לא בשיחה רוצה לעכב את זה, כשאדם רוצה להגיד לבחירתו לבחור הפוך. אבל יש משהו, אומר דניאל, האבן הטבעי, הבסיסי, שלא אדם נגע בה ואדם שינה אותה, בסופו של דבר היא המהלך שמוביל את הכל, היא בסוף תגדל. אתה יכול להתנגד ולעשות סלמים ועבודה זרה וליצור כמו מיני מציאות ומי הוא גדולות ונוראות ומזהה ומכסף, הכל יכול להיות טוב. בסופו של דבר המהלך הטבעי הבסיסי היסודי שמופיע בו המדבר השם הוא רוצה שינצח את זה. לא סתם נבוכדנצר אחר כך משתחווה, או הנקודה הראשונה של נבוכדנצר אומר האלוקים שלך אלוקי אלוקים, הוא אומר זה לא פעם אחת. המשמעות היא, הוא מבין שהמשמעות היא, נכון שאני עכשיו חזק וגיבור וציב, הוא בפרק הבא כבר שכחת שהוא לא חזק, אבל העוצמות שלו, הוא פתאום מבין שיש עוצמות, זה נכון שזה עוצמות אנושיות בשיא הגודל שלהם, בסופו של תהליך מה שינצח את הכל זה חלק מהמהלך האלוקי המכוון מראש שנושאים אותה לעצם ישראל, אבל בעצם זה לא מהלך ישראלי, זה מהלך אלוקי המופיע דרך ישראל. זה אבן שלא נגזיר, אתה לא יכול לשלוט בה. אם אתה אבן אנושי, אתה יכול לשלוט בה. אבל אם זה אבן אלוקי, אתה לא יכול לשלוט בה. היא יכולה לצאת את השלך. היא פועלת עצמאית. היא פועלת הטבע של הקדושה הישראלית כמו שהיא, בלי יכול להתראה בה, אפילו לא ישראל עצמה. זה בעצם הסדר שלה, יש דברים שאתה עושה, זהב, כסף, תוכל שברזל, הכל חזק. אחר כך בא אבן לאט לאט לפתיס. והאבן הזאת, אני מאוד חושב לומר, לא תגדל בעולם עד שלא יוכח חסרונה וחולשתם של הכסף והזהב והנחושת, עד שלא ימעשו אותם דברים אנושיים שאנשים הכירו בחולשה שלהם עם כל היופי והנחמד שלהם, עד אז לא תגדלם. תגדל בסוף, אחרי הדיכוי של כל החלפים האחרים. מתחילה מהיכולות של הרגליים. מהחרס, מהברזל, מהכסף, מהכושת, מהזהב. אבל בסוף מתבלל הכל שזה הכל עור ופרח, כל אותם מין רשנים. על גבי זה, ומתוך זה, צומחת לה... איזה נעד. זה מה שאומר חזל, עכשיו יש לי חשב מלא זמן, זה מה עשית אבן ישראל. שם רואה אבן ישראל, יעקב אבינו. אבן ישראל, אבהן ובנים, זה הרד ישראל. אבן זה אבות ובנים, ראשון לטריקון, אב ובן. זה אבן. אבן, אב ובן, אני חושב שזה בדיוק המהלך שרוצים לומר כאן. השורשים, הגזע הישראלי, הגזעות שמופיע בהם, אבות ובנים, לא מצד מה שהם עושים. אתה חושב שהבנים עושים משהו אחד, אבות משהו אחד. צריך להשיב לבות הבנים. בתחילת דרכו של יעקב, הוא חולם את האבן. הולכים למסע לבן, הולכים להתבלבל שם בכל חרן, כל שירו שם. אבל הנקודה השורשית, גם האלוקית, זה באבן. הוא לוקח את האבן, זה אותה מקדש. היא תהיה לנו האבן הראשה. בסופו של דבר חוזרים אל האבן, אל הנקודה הבסיסית הטהורה, הישרה, שישארה בלי שום דבר. זה נכון בקור אבינו, לפני הליכה ללבן לוקחים את האבן, שכשיחזור הוא יעשה אותה מזבח. למה? כי אחרי כל התלאות והתהפוכות והשקרים והניסיונות של לבן להרוס הכל, בסוף נשאר האבן. תאורה, הפנימית,
כלי אבן לא מקבלים...
לא קוראים תאומה, נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, האבן הזאת נשאר את השערה, וגם האבן הראשה. כשעוד, ניסו להפריע, האבן אחת שבעה עיניים, משגיחים עליה, שתישאר תאורה, שתישאר מה שהיא. זה אבן שבהתחלה מועסים אותה, בסוף תהיה לראש פינה. נקודת האבן, נקודת הטהרה הפנימית, הבסיסית, ואחרי כל התפוחות של עולה, בסוף נשאר את האבן הזאת, והיא המהלך של בסוף מעשים. אז אני אומר, אני יודע שאתה חזק וגדול ועוצמתי ותכף תראה ויעשה יותר לב גדול ולכי איך אתה משתחוות לו, אבל בסוף תשאר את
זה. מה זה
אבי בן לא יודע? אבי בן זה השורש הטבעי, זה מה שעובר מאבי בן והמשפחה. זה משהו שאפשר, לא עשיתי כאן משהו, גם לא אבא כאן משהו, לא נעשה את זה.